ברשות הרב, באמת היו הדברים שעוסקים בהם, אין הזכרה יותר גדולה מלעסוק בדברי תורה, בלימוד ביחד, עילוי לנשמה, עילוי לנשמת לאון יהודה בן מרים. שמיתו צרורה בצרור החיים. וכשעוסקים בתורה, תמיד אנחנו עוסקים בתורה כי זה חיים. עוסקים בחיים, עוסקים בתעצומות של החיים. לא רק בלא מוות, אלא בעוד יותר התעצמות של חיים. ואנחנו, בניסו ככה מהקבועים שבכולם, אוהבים לחיות עם הזמן. לחיות עם הזמן פירושו לעסוק היום בפרשה. לחיות עם הזמן. שהזמן של היום, הפרשה של היום תחיה אותנו. כיוון שבלימוד של הזכרה עסקנו, אז ביקשתי באמת שיהיו חומשים כדי שנוכל לראות גם קצת בפנים. אז אנחנו כבר ביום חמישי בשבת. ליל חמישי בשבת. פרשת עקב. לא יודע איזה חומשים יש לפני כולם. זה בחמישי. זה פרק י, פסוק י' ב', בחומשים האלה זה עמוד סמך ז'. אבל זה יום חמישי, פרק י'. הפרשה מתחילה, אנחנו מיד ניגע בדברים, והם מחוברים מאוד לכל מושג האזכרה. למושג האזכרה בכלל, ואני חושב שממקומנו בפרט. ועתה ישראל, כך מתחילה הפרשה של היום, מה אדוני אלוהיך שואל מעמך? כי אם ליראה את אדוני אלוהיך ללכת בכל דרכיו ולאהבה אותו, ולעבוד את אדוני אלוהיך בכל לבבך ובכל נפשך, לשמור את מצוות השם ואת חוקותיו וכולי. ואז מופיע פה פסוק שאני רוצה לפתוח בו את הכל, אבל גם לראות את המכלול. ומלתם את עורלת לבביכם ועורפיכם לא תקשו עוד. ומלתם את עורלת לבביכם. יש עניין למול את עורלת הלב. נחזור לפסוק הזה עוד שנייה, בינתיים אני רוצה להמשיך. בפרק י"א, פסוק א', החלק הבא של הפרשה, החלק הבא של הפרשה, החלק הראשון התחיל במצווה ליראה את השם אלוקיך. החלק השני מתחיל ב"ואהבת". ואהבת. אני קודם רוצה לראות את הכל, ואז אנחנו... ואהבת את... השם אלוקיך, זה מזכיר לנו איזשהו פסוק מפרשה שעברה, נכון? שמע ישראל, ואהבת, והשאלה היא מה מתחדש פה, ואהבת את השם אלוקיך, אין חידוש לכאורה. ושמרת משמרתו וחוקותיו ומשפוטיו ומצוותיו כל הימים, ידעתם היום כי לא את בניכם אשר לא ידעו ואשר לא ראו את מוסר השם אלוקיכם, את גודלו, את ידו החזקה, וזרועו הנטויה ואת אותותיו ואת מעשיו וכולי. מיד נמשיך, רק תראו את הרצף של המושגים. לא את אבותיכם, אלא פסוק זין, כי עיניכם הרואות את כל מעשה הגדול, השם הגדול אשר עשה, ולכן ושמרתם את כל המצווה אשר אנוכי מצווך היום, למען תחזקו ובתם וירשתם את הארץ, ולמען תאריכו ימים על האדמה אשר נשבע השם לאבותיכם וכולי. אז החלק השני, החלק הראשון שהתחיל במה השם אלוקיך שואל מעמך, דיבר על מילת הלב ומלתם את עורלת לבבכם, נחזור אליו עוד מעט. החלק השני מתחיל במצווה לאהוב את השם, ואהבת את השם אלוקיך. נכון? לא במצווה ליראה, אלא במצווה לאהוב. ואהבת את השם אלוקיך, אנחנו רוצים להבין מה החידוש פה, ותשמור את מצוותיו, למה? כי אתם ראיתם את אותותיו ואת מעשיו וכולי, עיניכם הרואות, לא רק אבותיכם, אלא עיניכם ראו. כדי, מזכיר משה רבנו את מה ראינו. הרי המשפט הכללי הוא עיניכם הרואות, זה מספיק, אבל הוא מזכיר משהו, שני דברים ספציפיים. ובכל ספר דברים יש לנו לפעמים הרגשה שמשה חוזר על כל מיני דברים היסטוריים שלא נראה קשר ביניהם. הפעם נעשה ללמוד את הפעם. מה ראינו? פסוק ג' את אותותיו ואת מעשיו אשר עשה בית, תשימו לב שפסוקים ג' ד' וה' ו' עוסקים בשני דברים. ג' וד' מדברים על מה הוא עשה במצרים, ה' וו' על מה הוא עשה במדבר לנו. בוא נראה. ג' ד' ואת אותותיו ואת מעשיו אשר עשה בתוך מצרים, לפרעו מלך מצרים ולכל ארצו. מה הוא עשה בתוך מצרים? אין פה פירוט, אבל כולנו יודעים, נכון? סרט המכות, כל הדברים, לא מפרטים כלום. ואשר עשה לחיל מצרים, לסוסיו ולרכבו, אשר היציף את מי ים סוף על פניהם ברודפם אחריכם, ויעבדם השם עד היום הזה. מכל מה שהיה במצרים, לוקח משה רבנו רק את מה? את סיפור קריאת ים סוף. אבל בוא נדייק, הוא לא לוקח את סיפור קריאת ים סוף, את מה הוא לוקח? תשימו לב טוב לפסוק ד', הוא מעניין מאוד. את מה הוא לוקח? אשר עשה לחיל מצרים לסוסיו ולרכבו, אשר היציף את מי ים סוף על פניהם. מה היה הנס? הנס היה שהוא היציף את מי הים, או שהנס היה שהוא קרא את הים והוביש את מי הים? מה הנס הגדול? שהוא הוביש, נכון? שנעשה ים ליבשה, ויעברו בתוך הים ביבשה. שמתם לב, זה דבר מאוד מעניין. הנס שהוא מדבר עליו הוא מה? שהוא היציף את מי ים סוף. זו פעם יחידה, זה דבר משונה מאוד. השאלה הראשונה בפסוקים ג' ד' הוא מתאר את מה עשה השם בתוך מצרים. מה שהוא עשה בים סוף זה כבר מחוץ למצרים, נכון? זה כבר בים. את מה שהוא עשה בתוך מצרים, אבל הוא לא מתאר כלום, הוא רק אומר כללית. ואז, ומה הדבר הספציפי שהוא מתאר? את סיפור סוסה ורכבו שהציף השם את מי ים סוף. נכון? הציף. טוב. ברודפם אחריכם ויעבדם השם עד היום הזה. ועכשיו, זה היה מה שנקרא משרד החוץ. זה מה שהוא עשה למצרים. עכשיו משרד הפנים. מה הוא עשה איתנו? ואשר עשה לכם במדבר עד בואכם עד המקום הזה. נו, מה הוא עשה לנו במדבר עד בואנו? צריך פה ספר שלם לתאר, נכון? מכל מה שהוא עשה במדבר, מה בוחר משה רבינו להזכיר? שימו לב, מרתק, פסוק כבר. מכל מה שהיה במדבר, נו? ואשר עשה לדתן ולאווירם בני אליאב בן ראובן. אשר פצתה הארץ את פיה ותבלעם ואת בתיהם ואת אוהליהם ואת כל היקום אשר ברגליהם בקרב כל ישראל. בסדר? משונה מאוד. כלומר, מה הקשר פה בכלל לסיפור של קורח? שאלת משנה, קורח לא מוזכר. קורח, מה שנקרא, יצא זכאי. נכון? הוא לא מוזכר בכלל בספר דברים על ידי משה. יצא צדיק, קוראים לזה. נכון? שום דבר לא מזכירים אותו. למי עשה השם? למי? לדתן ולאווירם בני אליאב בן ראובן אשר פצתה ארץ את פיה. שני העניינים האלה של הצפת מי ים סוף, שימו לב, דבר מאוד מעניין, ושל המיקוד בדתן ואווירם, לא בקורח ועדתו, לא ב-250 מקטירי הקטורת, אלא בדתן ואווירם, נכון? שעשה השם להם בקרב כל ישראל. אלה שני הדברים שהוא מזכיר משה רבינו, וחוזר ואומר, את כל זה עיניכם ראו, ולכן ושמרתם את כל המצווה אשר הציווה השם אשר תחזקו וכו' וכו'. אז יש לנו כאן ניסיון בשיעור הזה של היום, בהזכרה היום, לנסות להבין. זה בספר דברים לאורך כל הדרך כך, הוא מזכיר דברים היסטוריים, פתאום הוא מכניס איזה משהו, ובתבערה ובמסעה ובקברות התאווה, אופס, היום בקריאה. מי נגד, איך זה נכנס? מה המגמה? מה אתה רוצה? מה המהלך? הרי זה לא תיאורים היסטוריים לפי הסדר. וזה מאוד מדויק. לא יודע אם מישהו שם לב פעם. הצפת מי ים סוף. אף פעם לא ראיתי תיאור כזה חוץ מפה. זה נשמע איזה משהו שאינסטלטה. הצפת מי ים סוף, זו הייתה הבעיה, שהוצפו מי ים סוף, הרי זה הדבר הכי טבעי, הדבר היחיד הטבעי שהיה בקריאת ים סוף, ושהמים הוצפו בחדש. כלומר, אם יש משהו טבעי שהיה, זה זה. טוב, את זה אני משאיר, וחוזר לשאלה שפתחתי בה אחרי ההתחלה, בהתחלת פרק י' א', מה החידוש ואהבת את השם אלוקיך שלנו? ואהבת את השם אלוקיך ושמרת מצוותיו. אבל גם ואהבת את השם אלוקיך, כתוב ואהבת את השם אלוקיך בכל לבבך ובכל נפשך, ואחרי זה הוקשרתם לאות, וכתבתם, והיו הדברים האלה. מה החידוש שאותו מלמד אותנו משה רבינו בפרשה שהעניין שלה הוא דווקא יראה, ורק מיראה הוא בא לאהבה? אני אגיע לכל, בעזרת השם. אני רוצה להתחיל ברשותכם, ואומלתם את אורלת לבבכם. יש כאן הרבה רופאים, נכון? אז אנחנו נתחיל בעניין אומלתם את אורלת לבבכם. מאוד מעניין, הביטוי, המושג מילה מוכר לנו. הוא מוכר לנו בתור ברית מילה בבשר, הוא מוכר לנו בתור אורלת הלב. עכשיו אנחנו נפגשים עם מילת הלב. לא בדיוק מילת הלב, אלא מילת אורלת הלב. אנחנו נחזור לכל מה שפתחנו, אני עושה הפסקה והולך למילה עכשיו. ורק לאומלתם. ברשותכם, אני רוצה לפתוח פסוק מקביל. ומלתם את אורלת לבבכם ואורפכם לא תקשו עוד. כך כתוב אצלנו. מישהו עוד זוכר עוד פעם שכתוב בספר דברים שצריך למול את הלב? יש עוד פעם. בפרשת ניצבים, בואו נזכר רגע שם ביחד, זה פרק לא. או, בפרשת ניצבים, איפה? מצאתם כבר פרק? עוד לא. פרק למן, אצלי זה בעמוד קוף פי וב, באדומים האלה, פרק למן, פסוק וב. פרשת ניצבים, פרק למן, פסוק וב. פרק לא. שם כתוב, שם נמצאת פרשת התשובה. לעסוק בזה פה ספציפית זה עוד יותר, התשובה שם היא גם תשובה, חזרה בתשובה, והיא גם תשובה לארץ. שניהם ביחד. פרשה מתחילה, פרק ל' פסוק א', היא מתחילה, והיח יבואו עליך כל הדברים האלה, הברכה והכללה, והשיבותה אל לבביך בכל הגויים אשר ידיחך השם אלוקיך שמה, בגלות, ושבתה עד השם אלוקיך. על פי הרמב"ן זאת מצוות עשה של תשובה. רש"י, הרמב״ם זאת הבטחה שבסוף נעשה תשובה. יש כאן שתי משמעויות, ושבתה לארץ, עוד מעט נראה ושבה קיבצך, ושבתה רוחנית. ושבתה עד השם אלוקיך ושמרת בקולו ככל אשר אנוכי מצווך היום אתה ובניך וכל לבבך וכל נפשך. ושב השם אלוקיך את שבותך ורחמך, ושבה קיבצך מכל העמים, אם יהיה נידחך בקצה השמיים, משם יקבצך ויביאך השם אלוהיך אל הארץ אשר ירשו אבותיך וירשתה, והיטיבך והרבך מאבותיך. הגענו לפסוק. נו, מה כתוב פה בפסוק ו? ומל השם אלוקיך את לבבך ואת לבב זרעך. אנחנו מתחילים חודש אלול עכשיו, כתוב בספרים הקדושים שאומל השם אלוקיך את לבבך ואת לבב, זה ראשי תיבות אלול. אומל השם אלוקיך את לבבך ואת לבב זרעך, לאהבה את השם אלוקיך בכל לבבך ובכל נפשך למען חייך. אני רוצה ברשותכם להשוות את שתי בריתות המילה האלה. נכון שבשניהם עוסקים בלמור את הלב? נכון? לא, אז בואו נשווה רגע. הפסוק הראשון הוא, ומלתם את אורלת לבבכם. קצר מאוד. הפסוק השני, ומל השם אלוקיך את לבבך ואת לבב זרעך. אני רואה כאן לפחות שלושה שינויים מרכזיים שצריך להבין. מי המוהל? מי המוהל? נכון שזו שאלה גדולה, המוהל הגיע. מי המוהל? מי צריך להיות המוהל? נו? לפי הפרשה אצלנו בעקב, מי המוהל? אנחנו. ומלתם, זאת אומרת אנחנו יכולים למול. נכון? לא רק יכולים, אנחנו מצווים למול את אורלת הלב, נכון? ומלתם את אורלת לבכם. אמת? אמת. מי המוהל בפרשת ניצבים? קדוש ברוך הוא, ומל, השם אלוקיך. טוב, את מה אנחנו צריכים למול? אופה, את אורלת לבבכם. כלומר, מלים את האורלה. ואת מה מל השם בפרשת ניצבים? ומל השם אלוקיך את הלב עצמו. לא הבנתי איך, משני בדים. לא הבנתי איך. כלומר, מלים את האורלה. או מלים את ה... אני חוזר למילה, כמו ברית מילה. אז פה זה הקדוש ברוך הוא, ופה זה אנחנו. פה זה את האורלה, ופה זה מי? את הלב עצמו. ועוד דבר אחד, ומלתם את אורלת לבבכם. כלומר, מדובר על הלב שלנו. שניהם זה משני בדים, לבבך. נכון? את אורלת לבבכם. ושם אומר השם אלוקיך את לבבך ואת לבב זרעך. כלומר, הקודש ברוך הוא א' מל, אנחנו מלים, ב' הקדוש ברוך הוא מל את הלב, אנחנו מלים את האורלה, ג' אנחנו מלים את עצמנו, את אורלת עצמנו. למה אנחנו לא צריכים למול גם את אורלת בנינו? אנחנו מחויבים בחינוך. אין דבר כזה, אנחנו מלים את אורלת עצמנו, כל אחד זה הוא בעצמו, והקדוש ברוך הוא כשהוא מל את לבבי, הוא מל גם את לבבי וגם את לבב זרים. שלושה שינויים מעניינים. אני מתחיל בזה, אחרי זה מגיע לשם. דבר פלילי. יש תורה מדהימה של בעל התניא על המילה הזאת. אני רוצה להתחיל בה, ואחרי זה להגיע לפרשה. מזה לרעיון של ההזכרה שאנחנו בתוכה. אתם יודעים, בברית מילה, במילת הבשר, יש שני שלבים. יש שלב שנקרא מילה, ויש שלב שנקרא פריאה. זה שני מושגים. מה זה מילה ומה זה פריאה? כשמלים גויים, בני ישמעאל, שמלים לא פורים, הפריאה ודאי לא מעכבת. ישראל, אם הוא מל ולא פרה, כאילו לא מל. לכן מילה בלי פריאה לא דוחה שבת. וזה הרבה הרבה דברים. מה זה מילה ומה זה פריאה? לשנייה אחת כדי להסביר את המושגים. המילה היא האורלה, כלומר, האור, הקליפה, כמו שנקרא, הקליפה הגסה. האור הגס שמחפה. והוא בעצם חיצוני לגמרי. המילה נעשית על ידי מה? חיתוך. צריך למול את האורלה הזאת. זה נפרד בעצם וצריך למול את זה. טוב? זו מילה. אחרי שמלת, נשאר אור דפוק, שהוא בעצם ממש דפוק בבשר. ושם אי אפשר למול את זה בכלי, אי אפשר למול את זה בסכין, אלא צריך לפרוע עם היד. זו פריאה עדינה מאוד. ועל זה חל הדין שמל ולא פרה כאילו לא מל. זה שמילה ויש פריאה. המילה עוסקת בעצם באורלה החיצונית, ואגב הביטוי למול הוא הרבה פעמים גם בלי קשר למילה לכרות. למשל, סבוני כי המילם. זוכרים? להלל? כי המילם? כי המילם, כי המילם הכוונה היא אני אכרות אותה. אז למול זה בעצם הקריטה עצמה. מצוין. הפריאה היא כבר אותו אור דק מאוד שהוא ממש דבוק בבשר, ושם צריך כבר מומחיות, שם צריך כבר את הפריאה עצמה. לפני שנתקדם, התחלה של הכל. משה רבנו בא ואומר, יש אורלה, ואת האורלה מי צריך למול? אתם. כמו שיש בבשר, גם בלב, יש אורלה. אתם יודעים מה זה אורלת הלב? תראו את רשי על הביטוי אורלת הלב, ומנתם את אורלת לבריכם. מה אומר רשי? הוא מגדיר, מה אומר רשי? מה המילים של רשי? אורלת לבביכם, מה הוא אומר? אותם הלב וכיסויו, בדיוק מקביל לאורלת הבשר. יש משהו שאותם את הלב ומכסה אותו. צריך להבין את המושג הזה, מה אותם את הלב? אני מדבר על קשר של לבבות, על קשר של לבבות בין אדם לאדם. יש כנראה משהו שאותם את הלב, משהו שמחסה ואותם, ואותו אני צריך מה? למות. אפילו לא לישון יחיד, אלא לישון רבים, כל אחד לבד. את האורלה הזאת לא הקדוש ברוך הוא יאמור לי. הכל בידי שמיים, חוץ מיראת שמיים, והשלם המרכזי של היראה הזאת נקרא בלשון של הקדוש ברוך הוא בפרשה, של משה בפרשה, למול את אורלת לבבכם. תורידו את האותם, תורידו את האיתום, את הכיסוי הזה. יפה. זה לא עושה אני לבניי, אני לא עושה את זה לזרעי, אני עושה את זה לעצמי, ואת זה צריך לעשות כל אחד לבד, וזה נקרא אורלה. פרשת ניצבים זה דבר מדהים. שם כתוב, אומן השם אלוקיך את לבבך, תשימו לב, אחרי שבפסוקים הקודמים כתוב שכבר שבתי בתשובה. הרי כתוב לפני כן, ואתה תשוב ושבת עד השם אלוקיך ושב וריחמך וקיבצך, אז מה עוד נשאר למול? הרי הפסוקים שקראנו לפני רגע, כך שואל האור החיים הקדוש שם במקום, כבר אנחנו בסדר גמור, כבר עשינו תשובה. זה אני מדבר על הגאולה בפרשת ניצבים, אז מה נשאר למול? יש דברים שלא קשורים לאותם הלב וכיסויו. הם כבר כאילו משהו שנכנס לך, הוא כבר חלק ממך ממש. הוא כבר מדבק בך. קשה להוציא את זה בכלל. יש דברים שהם כבר כאילו, זה לא איזשהו חסימה שאתה חוסם. ככה טבע, האדם נדבק במשהו, ובמציאות הטבע הוא שיש את זה, ואתה לבד לא יכול להוציא את זה. זה קליפה כל כך דקה שאתה לא יכול להוציא אותה לבד. וכשתשובו, אז השם ימול, תשימו לב, לא את האורלה, אלא אומן השם אלוקיך את לבבך. כלומר, את אותם הדברים שאותם אני לא יודע איך מלא. יש דברים שכל אחד יודע להגדיר שהם אורלת הלב וכיסויו, עוד מעט נדבר עליהם. יש דברים שנדבקים בי כי זו המציאות, כי זה טבעי, כי זה חדר לי, ראיתי פעם מראה, זה נכנס בי, לא מצליח להשתחרר ממנו. לא מכירים את זה? נכנס בי ואני מנסה להשתחרר, זה לא הולך לי. יש לי נקודות כאלה מה אפשר לעשות? איך הרמב"ם אומר? אדם חי בחברה, אדם חי בסביבה, זה נתקע בי, זה נמצא. תשימו לב אגב איפה זה מופיע, זה מדהים. הייתי הרי בקרב העמים, מה כתוב שם? אם יהיה מדחך בקצה השמיים, אז מה, שום דבר לא השפיע? לא נשאר בי משהו? ראיתי את כל הדברים, לא נשאר בי כלום? אני לא יכול להוציא, זה נכנס בי, זה כבר חלק מהטבע שלי. ואני יכול להתייאש מזה. ואז באה התורה ואומרת, אתה שבת, אתה תשוב, רק מה, נשארו דברים שדבוקים ואי אפשר לכרות אותם, אז את הפריאה יעשה הקדוש ברוך הוא. ומה לשם אלוקיך, את לבבך עצמו. וכשהוא ימול את לבבך, זה ישפיע על כל המציאות, ולכן הוא ימול את לבבך ואת לבב זריך למען חייך. ואז תגיע לאהוב את השם בכל לבבך ובכל נפשך למען חייך. זו חלוקה שעושה האדמו"ר הזקן, בין ומלתם את עולת לבבכם לבין ומל השם אלוקיך. אבל תמיד ניסיתי להבין מה זה אוטם הלב וכיסויו. לא ניסיתי להבין כי אני לא מבין, אני מרגיש, רק ניסיתי לעזור לעצמי להגדיר. אני מומחה לאוטם הלב וכיסויו, אני יש לי התמחות. רק רציתי להבין על מה, איך מגדירים את זה. זה כל כך, אני כל כך מומחה שאני לא יודע להגדיר. אדם קרוב אצל עצמו, אז איך מגדירים את זה? רק היום הבנתי, זה דבר פלא פלאות. שימו לב איך רש"י מגדיר את ואהבת את השם אלוקיך של פסוק א' בפרק י' א'. חזרה לפרשה שלנו. איך שאלנו? ואהבת את השם אלוקיך, כבר כתוב בשמה ישראל, נכון? ואז שאלנו מה רוצים מדתם ואבירם, למה קורח לא בא, לא נעד, 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 נעד. ומה רוצים מ... ומה רוצים מ... מהציף את מי הסוף, לא נעד. תראו מה כתוב פה, ואהבת את השם אלוקיך ושמרת משמרתו. רש"י לא מסביר כלום על המילים ואהבת את השם אלוקיך, נכון? לא אומר כלום. לחוקותיו ומשפטיו ומצוותיו כל הימים. אם הוא לא אומר כלום, סימן ש... שום דבר לא קשה. או שהוא כבר יסביר, או שהוא עוד רגע הוא יסביר. רש"י, וזה כל השאלה, אבל השאלה היא מצוינת, לא? מה ההבדל בין זה לבין ואהבת הקודם? וואלה. וידעתם היום, כי לא את בניכם אשר לא ידעו ואשר לא ראו את מוסר השם אלוקיכם, את גודלו ואת ידו החזקה וכו'. תראו את רש"י עכשיו, מדהים. וידעתם היום, תשמעו את המילים, זה אחרי ומלתם את לבבכם. תנו לב, יש לכם את המילים? זה מילים מדהימות. לדעת ולהבין ולקבל תוכחתי. כתוב במשנה באבות שאחד הדברים שצריך להידבק בהם האדם הוא חבר טוב. מסביר הרב מברטינורה מה זה חבר טוב. חבר טוב, הייתי נותן המון הגדרות לחבר טוב. אחד שיהיה איתי ברגעים הקשים, אחד ש... יש כל מיני הגדרות. נותן הרב מברטינורה הגדרה לחבר טוב. חבר טוב, מי שיודע להוכיח, מי שיודע לתת תוכחה. אני אצל רש"י הזה למדתי היום שיעור שאני חושב שהוא היסוד הכי גדול בעולם. אתם יודעים מה כתוב פה? בפרשה הקודמת כתוב שיש מצווה לאהוב את השם. בפרשה הזאת כתוב שיש מצווה לאהוב את השם, והמבחן אם אתה אוהב את השם בא לידי ביטוי בשאלה איך אתה מקבל את המוסר. המבחן לאהבה זה מהו הכוח שלך לפתוח את לבך, וכשהוא נותן לך מוסר, ומוסר זה לא רק מוסר, זה גם ייסורים. כשהוא נותן לך מוסר, כשהוא מייסר אותך, אתה מבין שהייסורים האלה הם אהבה. תנו לב לדעת, תשמעו את המילים, תנו לב לדעת ולהבין ולקבל. איפה המילים? תנו לב לדעת ולהבין ולקבל תוכחתי. מה זה לתת לב? לדעת, להבין ולקבל תוכחה. מה פירוש המושג לתת לב? אני יכול לקבל תוכחה, ואני יכול לתת את הלב, לתת את הלב, ונתינת הלב לקבל את התוכחה היא בעצם הביטוי הגדול שאני באמת מבין שהכל אהבה. כשעסוקים באהבה באמת, אז אהבה באמת נבחנת בשאלה איך אנחנו נראים באהבה הכי פשוטה, באהבה של זוגיות, באהבה של בני אדם, באהבה אמיתית. איך אנחנו נראים בשעה שבה הדברים באים לידי ביטוי עם תוכחה? האם אנחנו יודעים לתת את הלב לקבל את התוכחה? זה הדבר הקשה ביותר שיש. הייסורים שהקדוש ברוך הוא מייסר אותי, האם אותם אני מוכן לקבל, או ששם אני עומד עם לב אטום? יש ביטוי נורא שראיתי פעם אצל החתם סופר, ביטוי מדהים. החתם סופר אומר שכולם כותבים את זה וזה מופיע בכל הספרים, שיש איסורים ויש איסורים ויש איסורים שהם נראים הכי קשים, אבל הם פועלים באדם מה שלא פועל שום דבר אחר. הדוגמה שמובאת בכל הספרים, לא עלינו, זה ביזיונות. רבי נחמן מדבר על זה בלי סוף, כולם מדברים על זה. ומובא בכל המקומות שהכוח לדעת לידום, נשמע ולידום, הנעלבים ואינם עולבים, השומעים חרפתם ואינם משיבים, השמחים בייסורים האלה, זה מושגים ככה ש... אז החתם סופר שואל, כתוב שהמתנה הזו משנה את האדם, לא עלינו, כשהוא צריך לקבל אותה. אז למה זה לא עובד, הוא אומר, הרבה פעמים? אז הוא אומר שתרופה יכולה לעבוד, גם אם היא התרופה ביותר, הטובה ביותר בעולם, היא לא תעבוד אם אתה לא מסכים לקבל אותה. אם אתה לא מוכן לקבל, זה לא יפעל. אני יכול לתת לך מתנה הכי קשה בעולם. הלב מוכן לקבל מתנות טובות, אבל הוא עותם את עצמו מפני מוסר. הוא לא אוהב לקבל מוסר. האגו לא מאפשר. ואז מתגלה שכנראה עוד אין פה אהבה. כי האהבה היא היכולת להתבטל אחד כלפי השני. וכשמגיע המוסר והאגו שלי לא מוכן לקבל אותו, משמע שעוד אין פה התבטלות אמיתית של אחד לשני. המבחן אם אנחנו באמת נותנים את הלב אחד לשני, לצייר לבבות, זה אנחנו יודעים מכיתה א' או מהגן כבר. זה לא רק לצייר לבבות. להגיד כל מיני מילים על לבבות, אוהב אותך בכל הלב, ולבבים שלי, וחיים שלי, איפה מופיע באמת, איפה מופיע באמת הכוח שבו אני רואה אם אני אוהב, או שהאגו שלי נחמד לו מאוד עם המתנות הטובות שאתה נותן לי. אבל ביום שתפסיק לתת לי מתנות טובות, תחפש את החברים שלך. ואז אני מוחק אותך מהפלאפון. עוד לא נבחנת בזה. תיבחן, נתנצל. או לא נתנצל. איך אני יודע את זה? יש רק דבר אחד שבו אפשר לדעת את זה. האם אתה נותן את הלב שלך, הביטוי תנו את הלב פירושו, תן את הלב שלך לעזור לי. זה אני מבין. תן את הלב שלך להביא לי אוכל. זה אני מבין. תן את הלב שלך לקבל את התוכחה שלי. זה אני לא מבין. אבל זה ואהבת את השם אלוקיך. אתם רואים את הפסוק שלו? וידעת היום ואהבת את השם אלוקיך ושמרת משמרתו וחוקותיו ומשפטיו ומצוותיו כל הימים. איך תדע לעשות את זה? וידעתם היום כי לא את בניכם אשר לא ידעו ואשר לא ראו את מוסר השם אלוקיכם. אז על מה אתה מדבר? על אהבה או על מוסר? אני מדבר על השאלה אם אתה יודע לאהוב ונותן את הלב לקבל את המוסר שהשם אלוקיכם רוצה לתת. ובשביל זה מביא משה רבינו שתי דוגמאות, אחת מבני האדם בעולם, מצרים, ואחת מהיהודים. שתי דוגמאות, ונראה לנו פתאום בא עכשיו להביא דתן ואבירם. למה? זה דתן ואבירם. הם מדהים, תשמעו. קריאת ים סוף היא לא הנושא של הפרשה הזאת. זה בכלל לא קשור. לכן לא מזכיר משה רבינו את זה שהובישו את פני הים, ושהים נקרא, ושהפך הים ליבשה, זה לא מעניין. הוא מזכיר את זה שהציף השם את פני ים סוף. באיזה שלב זה היה? אז אני אזכיר לכם רק רגע את התיאור. דברים ישנים, כולם זוכרים, אבל אולי שוכחים לפעמים את האירוע עצמו, כי הוא אירוע של כל יום. סוסה ולכבו, פרעו, הם ראו מה עשה השם בתוך מצרים. זה הפסוק הקודם. הם ראו מה עשה השם בתוך מצרים. ועכשיו הם אומרים, קומו צאו מתוך עמי. עוברים שלושה ימים ועוד שלושה ימים, פרעו מבין שמשה ברח, נו, לוקח איתו את 600 רכב בחור, נכון? מאיפה יש לו 600 רכב בחור? הרי כולם מתו בדבר. אומרים חז"ל, זה הסוסים שנשארו לאלה שהיו יראי השם, אלה שהניסו את הסוסים ואת העבדים אל הבתים. אז אפילו הם, נו, עכשיו מתחילים לרוץ, רצים, בסדר גמור, רצים, 100%, יש שנאה אמיתית תהומית של מצרים כלפי ישראל, אני לא דן בזה. אני עכשיו קוסמופוליט. אני אוניברסלי, אני מצרי, שנראיתם, זה מצטור. אני משם, בסדר? עכשיו אתם רצים. מה היה כשהם רצו? מה היה? מה הדבר המרכזי שהיה? אף פעם לא אומרים אותו, הוא הכי חשוב. מה האירוע הכי חזק שהיה עוד לפני שהיה מקרא? מה? לפני אופן מכיר אותם, לפני ויעשה, זה כבר שעה מאוחר. מה היה? נו, זה לא עוסקים בזה, כי זה תמיד בסוף החדשות. מזג אוויר, מה היה? מזג אוויר. עמוד ענן, עמוד אש, כבר לא היה טוב, זה פלאי קלוטר, זה הוביל את ישראל כל הזמן, המצרים עוד לא הכירו את זה.
רוח קדים?
רוח קדים עזה כל הלילה. רב שיורא רוח קדים עזה, עזה של ברוחות, לא הייתה בהיסטוריה. מזג אוויר מטורף. מי שאגב רוצה להסביר את קריאת ים סוף עם מזג אוויר מטורף, תפדלו שיהיה בריא. מה שבא לך? לשבור הוא מוכן שתסבירו את הניסים איך אתם רוצים. אם אתם מצליחים להסביר אותם בטבע בכלל, טוב, מה אכפת לי? רק הטיימינג זה הנס. רוח קדים עשה כל הלילה, פרעו עודף ככה, וכל המצרים אחריו. בסדר? הלאה. אנחנו הולכים רק להציף את המים. שנייה, מה רואים? מה רואים? מה רואים הכוחות הראשונים? פרעו והחבר'ה שלו, מה הם רואים? מה הם רואים? ים קרוע. חבר'ה, לא הייתם פה אף פעם בטיול שנתי? ראיתם פעם ים קרוע? אף פעם. ראיתם פעם כזה מזג אוויר? אף פעם. תגידו לי, יש לכם קצת ניסיון עם היהודים האלה, השם ירחם? שנה, הרי לפני שבוע כולכם קברתם את הילדים שלכם. תגידו לי, לא כל ממם מתחיל. היה עוצר ואומר, חבר'ה, עושים שנייה אחת דיון, איך ממשיכים? 10 שניות? די, הסתבכת כבר עם העם הזה, לא? הרי אתמול באו אליך, אתמול לפני חודש, באו אליך החבר'ה שלך ואמרו לך, עד מתי יזה לנו לבוקש, שלח את האנשים, כל מצרים צועקת, אין בית אשר אין שמר. השתגעתם. עכשיו יש שביל, המים חומה מימינם, המים חומה משמאלם. לא הבנתי, לא היה שם אף פרשננו לעניין מומחינו בהצבא המצרי. שראה פעם בחיים, סליחה על השאלה, ים? סתם ים כזה עם גלים, מה התקוע שעושה בבוקר? לא, אף אחד לא ראה. הם לא רואים שמשהו... תעצרו, מפגרים, תעצרו! לשנייה! תמשיכו עוד שנייה! מה קרה? האמת היא שמי שיסתכל על זה מרחוק, אני פעם אמרתי את זה, מי שיסתכל על זה מרחוק ויראה את פרעו רק בשלב הזה ויעצור את הסרט, יעשה פאוס ויעצור את הסרט ויראה את פרעו מוביל את כולם וצועק אחריי, נכון? ופרעה הקריב, מוביל ראשון, ברור, ממוקד מטרה, פוקוס, מוגדר. איזה צילום במנהיגות? חבל הזמן. נכון? תמיד אני אומר שאם יעשו סרט על פרעה ועל משה באותו שלב, השם ירחם. רק השלב הזה, מה עושה משה? איך נראה עם ישראל בשלב הזה? שטיבלך לקראת פירוק. קאט אחת אומרת לקפוץ הים, קאט אחת אומרת לכאן, קאט אחת אומרת קדיש, קאט אחת אומרת ליה צפחפון קאנה, קאט אחת אומרת לא היה צפחפון, צועקים כולם, מה עושה משה? מה עושה משה? נו, לוקח סטנדר ומתחיל להתפלל, הקודש ברוך הוא אומר לו, מה תצעק אליי? נו, ציון במנהיגות. לא אחוז חסימה לא עובר, המשפחה לא מוכנה. ואז הייתי יוצר את הסרט, יש קורסים למנהיגות, נכון? אחרי השלב הזה דיון למנהיגות, ואז הייתי מתחיל את השלב הבא, ומראה להם עכשיו את פרעה ממשיך. ואיך כולם מתאבדים, להקה של דימויים. כולם, לתוך הים, אחריי. והיה שר את אופן מרקירותיו, אין אחד שיוצר באמצע. האחרונים, לא היה פדלאות, הרי תמיד הפדלאות אומרים שאולי ירוויחו כי ישנו את המסלול, לא? לכן הם הולכים אחרונים בסוף. אני מכיר מי, אתם מכירים? לא היה אחד אחרון שאמר, עזוב, טמבלים, אני הולך, אני מוכן לשבות פה ליהודים האלה, אני הולך, אני השתגעתי. אגב, אין לו מה לשבות, הוא נשאר פה והולך אחורה הביתה. תהיו לך על הצבא, אני כמו אחרי התשוב. מה קרה? אתם מבינים את התכונה האנושית? אתם חושבים שהיה פה מלחמה בין מאמינים לכופרים? טעות גדולה. הייתה פה מלחמה בין מאמינים בקודש ברוך הוא למאמינים באגו. האמונה באגו לא מאפשרת לראות לא את מזג האוויר, לא את הים, כלום. שום דבר. אתם יודעים למה האתון ראתה את מלאך השם ובלעם לא ראה? כשהייתי קטן חשבתי שזה הייתה אתון עם רוח הקודש. לקח זמן עד שהבנתי שזה הייתה אתון, שהדבר הכי מיוחד שלה זה היה לעשות אי-אה. אתם יודעים למה ראתה את מלאך השם? כי גם צמח קקטוס היה רואה את מלאך השם. השאלה היא לא מה היא ראתה. השאלה היא איך בלעם לא ראה. כשהקונספציה שלך ברורה, אתה לא תראה כלום. לא מלאך השם, לא חורבו שופר, כלום. אם תראה, אתה תגיד שזה בדיוק משרת את המטרה. אנחנו לא ניתן למציאות לשנות את העובדות, זה לא נשמע טוב, נכון? אבל היה פעם שר באחת הממשלות, שכששאלו אותו פעם משהו חשוב, הוא אמר, ולא ניתן למציאות לשנות את העובדות, לעובדות לשנות את העובדות, לא, לא, לא זוכר. הוא יבלבל, זה לא מעניין. כשאתה משוכנע, האגו שלך לא מאפשר ללב שלך לקבל את התוכחה. ואני באתי. ואני נתתי לך פנית. ואני אמרתי לך לעצור. אתה לא זוכר? אחרי שמשה רבנו מביא דוגמה אחת הכי חזקה בעולם, מהעולם, הוא אומר, אתם חושבים שזה רק אצל המצרים, אה? אתם גומרים את הסיפור הזה, אז בטח בסינון היהודי הקלאסי, אתם אומרים, זה גויים, זה מצרים, זה, אה? אז בואו נספר לכם עליכם. תפסיקו עם השליץ שלכם. נספר לכם עליכם קצת. אתם זוכרים את מה שהשם עשה לדתם ולאווירם? בקרב כל ישראל? משה רבינו קורא להם. אתם זוכרים? הולכת! למה לא מוזכר קורח? זה פתק לא. איפה היה הסיפור של קורח עם 250 האנשים? איפה זה היה? בתוך המשכן, אף אחד לא ראה את זה. אבל דתן ואבירם זה היה איפה? בקרב כל ישראל. ומה? הייתה הנקודה של דתן ואבירם. חוסר היכולת לתת את הלב לקבל את התוכחה. ודתן ואבירם זוכרים את הביטוי? יצאו מה? יצאו?
יצאו מצבים.
פתח אוהלים. יצאו ניצבים פתח אוהלים. היום אני מבין מה זה, ומלתם את אורלת לבביכם. ומלתם את אורלת לבביכם, זה לכרות את האוטם שלא מאפשר לך לקבל את מוסר השם. ולא להבין שאת אשר יאהב השם יוכיח. אם הייתי יכול להבין בפליק הראשון שהתוכחה היא כי הקדוש ברוך הוא אוהב אותי, ולא כי הוא פספס ומתכוון לשני. אתם מכירים את שני החבר'ה שיושבים בבית מדרש והמשגיח של הישיבה נותן מוסר? אחד שומע את המוסר והמשגיח נכנס, ואלה שעושים כך ומפילים את זה ועשו את החדרים ובאו מאוחר, ואחד אומר לשני, סוף 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 מישהו הגיע הזמן שידבר כבר עם הלודניק הזה, זה צורה יש לו, הוא הורס פה את כל הישיבה. אז פעם אחת מישהו מדבר אליו ברמזים, אבל ברור. בספסל אחר יושבים שניים, והאחד אומר לעצמו, וואי וואי, איפה הוא יודע איך אני נראה? איך פגע בול? אתם לא מכירים את זה? כי כשאתה מקבל מכה, אתה משוכנע שזה בעצם היה מכוון לשם. ותוך מוצרת פה את היד. ואיסורים, זה גם לא יכול להיות מאהבה. תוכחה, זה לא יכול להיות מאהבה. כשהאהבה מתפרקת בין בני אדם, זה לא כי לא יודעים לתת כשטוב, אלא כי לא יודעים להוכיח, או לא יודעים לתת את הלב לקבל תוכחה. זו עבודה קשה, זאת עבודה של כל החיים. זאת העבודה. ואהבת את השם אלוקיך, של פרשת ואתה מה השם אלוקיך שואל מימך כי אם ליראה, זה לא ואהבת את השם אלוקיך של שמע ישראל, ואהבת את השם אלוקיך של פרשת היראה, זה תאהב את השם כדי שבאמת תהיה ירא. ואם אתה באמת ירא ואוהב, אתה באהבה תקבל את התוכחה. זה שתי מילים שאצלנו נראות סותרות, שני מושגים סותרים, יראה ואהבה. זה שני מושגים שהם אחד. כי אם אתה לא יודע לקבל את האיסורים מאהבה, אתה לא יודע לראות. כי המבחן ליכולת שלך למול את אורלת לבבכם, כדי לקלוט, בא לידי ביטוי רק בתוכך. אף פעם לא במתנות טובות. זה גבלת. ואני יודעתי, כשחשבתי על זה היום, אני חושב שזה התוכן העמוק של הזכרה. הזכרה זה לשבת, לברך ברכות, ללמוד תורה ולקבל באהבה. זו עבודה קשה. לדעת לקבל תוכחה באהבה. וזה עליית הנשמה הגדולה ביותר. כי הנשמה ירדה לעולם הזה כיסא כבוד חוצה. היא ירדה לגוף הזה, והגוף יש לו הרבה נוגדנים מקבל איתותים שמאפשרים לנו להיות כל הזמן באהבה המחוברת הזאת. וההזכרה היא לנו. כתוב שבהזכרה
גם אבא נמצא. כתוב התם קאימנה, שם אני נמצא. שיושבים ולומדים ומזכירים, שם נמצאים.
נמצאים ובאים ממקום, מעולם שבו פתאום כל התפיסות הן אחרות לגמרי. מה שפה נקרא איסורים, מה שפה נקרא, זה הכל בכלל עולם אחר לגמרי, לגמרי, לגמרי. מה אנחנו בכלל? ואז בתפיסה האדירה הזאת, בתפיסה האדירה הזאת, ההפנמה, היכולת לתת את הלב, ובאהבה, באהבה לתת את הלב לקבל את תוכחתי, לדעת, המילים האלה הן מדהימות, ולהבין ולקבל. זה שלושה שלבים. לדעת, להבין, להתבונן בזה, ולקבל את זה. רק אז אפשר להגיע לאהבה, רק אז אפשר להגיע לשמחה דרך אגב. הדבר שמפריע לשמחה, זה לא נכון להגיד שהוא העצבות, כי זה לא חוכמה. הרמב"ם אומר שהדבר שמפריע לשמחה, חלק גדול, הוא הגאווה. מדהים. יודעים למה? כי הגאווה לא מאפשרת לי לקבל את זה שזה מגיע לי. אני לא מוכן לקבל את זה. זה שאתה שמח כשהכל נחמד, זה בכלל לא מעיד שאתה שמח, זה מעיד שאתה יודע יותר טוב ביזנס. זה לא מעיד כלום, זה מעיד שבביזנס שלך עם הקדוש ברוך הוא, שיחקת אותה. זה שאתה מוכן, כשהמתנות הן לא נחמדות, כשהמציאות היא אחרת לגמרי, ואתה לא מוכן לקבל את המציאות. יש לך דרשות יפות מאוד מהחבל על הזמן, על עניין האיסורים בעולם, שזה אצל ההוא. אבל אני לא מוכן לקבל את המציאות, אני לא מבין למה. רמה אומר, הגאווה זה היסוד של העצמא. לכן אתה לא יכול לצמוח. השמחה היא הענבה. והענבה היא היסוד לשמחה. הדבר לא יאמן. מחפשים פטנטים לצמוח. זה מלחמה על אגו. ולכן מביא משה רבנו את שתי הדוגמאות הגדולות לאגו. פרעה לפני שהציף השם את מי הים. בפלא פלאות. בכלל לא הוגיש. פרעה לפני ההצפה. עם האופן מרכבות, תברח, אחד רציתי לראות שבורח, אחד שאומר, די אני הולך. ומכל שנות המדבר, לקח משה רבנו רק את דתן והאבירם, מכוח, והעמיד את אלה, כי היא היכולת לקבל, לדעת ולהבין ולקבל את הוכחי. ואהבת את השם אלוקיך. ולכן, ובזה אני מסיים, כשיודעים לעסוק בהפנמה הזאת, אז יש גם כוח לבקש מהקדוש ברוך הוא שהדברים יתמתקו בהתמתקות של מתיקות, בלי איסורים. מתי אני יכול להגיד שדי כבר, שאנחנו רוצים רק מתיקות? רבי מלובביץ' היה אומר שמברכים איש את רעהו שנה טובה ומתוקה. הוא אומר, למה להגיד מתוקה? אז הוא היה אומר, כי אם נגיד רק שנה טובה, אז הדרשנים יסבירו שכל דבר הוא בעצם טוב, אנחנו רוצים מתוק. רוצים זיס, רוצים מתוק ממש. מתוק, 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 מתוק. דולצ'ה, מתוק ממש. זה מה רוצים. נכון? אבל אתה יכול להגיד את זה רק אחרי שאתה הפנמת, שאתה יודע, מבין ומקבל, ואומר, נו, אז אם אני יודע, מבין ומקבל, אז אפשר ללכת למתוק. מכירים את הפיוט שאיתו מסיימים את השנה? אנחנו כבר ערב ראש השנה. תכלה שנה וקללותיה. תחל שנה וברכותיה. במשפט אחרון, תגיד.
תגידו לי אם זה לא גבל.
אמרנו שיש שתי מילות, נכון?
ומלתם את אורלת לבביכם, ואומל השם אלוקיך את לבבך.
נכון?
ומלתם את אורלת לבבכם הופיע בפרשה של שבת מברכים של ראש חודש אלול. ומל השם אלוקיך את לבבך מופיע בפרשה של ערב ראש השנה של סיום חודש. אתם מבינים מה העבודה? להתחיל באומלתם כדי להגיע לזה שאתה מכין את עצמך לזה שאת הפריאה הוא כבר יעשה בכל. וכל מה שאתה כבר לא יכול לפעול לבד. את לבבך ואת לבב זרעך למען חייך. יהיו הדברים עילוי לנשמתו של לאון יהודה בן ים. בעזרת השם, נזכיר לשנה טובה ומתוקה וכתובה וחתימה טובה עלינו ועל כל ישראל.